אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, מה קורה?
וואי, חזרתי, חזרנו.
כן, חזרנו, כן, אני עשיתי טרק בקטנה, אבל אתה עשית חתיכת אתגר.
כן, אז דיברתי על זה כבר כאן, הזכרתי זה, אתה יודע, בפרקים האחרונים, התאמנתי לקראת בעצם סובב מון בלן בשישה ימים. מה זה אומר בעצם? זה סביב ה-170 קילומטר, טיפוס מצטבר של 10,000 מטר, קצת יותר, ואתה בדרך אתה מתחיל מצרפת, עובר לאיטליה, שוויץ, ובעצם חוזר לצרפת, מתחיל משמוני, וזה הרשמה, התאמנתי לזה הרבה פה בעליות בחיפה, מסביב, ווואלה, אני מבסוט שהתאמנתי, כי אתה יודע, שם, אתה יודע, הרגשתי את זה, כי זה באמת, אתה יודע, אמרנו את זה כאן הרבה פעמים בעבר, וזה עליות של... שאנחנו פשוט לא מכירים בארץ. אבל דן, אתה יודע, עם אימונים, אני חושב, נכונים, ואתה יודע, מספיק שאתה בא, מספיק מומן לזה, זה עדיין הרגיש בר הישג, לא יודע, זה הרגיש טוב גם שהייתי שם. זהו, אז בגדול הזמנו את הטיסה כבר לפני הרבה מאוד זמן. אתה יודע, מלחמות, וזה גם אגב הנסיעה עכשיו גם הייתה בספק, וקיבלה לולד, אתה יודע, עוד איראנים, טילים והכל, בסוף זה קרה. אבל עכשיו בגדול הטיסה היא לג'נבה ואין טיסות ישירות לג'נבה, הטיסה היא טיסת קונקשן. לא יודע, שנים כבר לא טסתי בטיסת קונקשן, זאת הטיסת קונקשן הראשונה אחרי הרבה מאוד זמן. ברגע שנחתנו בגדול הקונקשן בפרנקפורט, אתה מגיע לג'נבה, נוחתים בג'נבה, יש לי ארטג על המזוודה שלי, לא מזוודה, בדיוק זה תיק, גם צריך להגיד שהתיק הוא חייב להיות בגודל מסוים, כי הייתה חברה בעצם שהעביר לנו את התיקים הגדולים יום ליום בין כן. הדקטות השונות, ולכן בעצם כל הציוד שלי היה מרוכז בתיק הזה. יש לי ארטג על התיק, נוחתים בג'נבה, אני פותח את האפליקציה, אתה יודע, רואה איפה הארטג, אני קולט בוא נגיד שהטיסה לקחה שעה, אבל אני רואה שלפני 20 דקות התיק היה בפרנקפורט. אוקיי? אני רואה את זה על המטוס, ואני אומר לעצמי, אוקיי, זה בטח טעות, סוגר את זה מהר, ולא רוצה להסתכל.
כן.
אתה יודע, הכחשה פה, אתה יודע, אמרתי, טוב, עד שאני לא מגיע למסוע, אני פשוט לא רוצה להסתכל על זה, אני לא רוצה בכלל לחשוב על האפשרות הזאת. מגיע למסוע, פותח את האפליקציה, כמובן שרואה שהתיק שלי עדיין בפרנקפורט, אבל יש משהו בראש שאומר, אוקיי, רגע, אולי עדיין זה שיפול לי במסוע. מפה לשם, בילינו שם שעות, אתה יודע, זה קצת להתחיל, בוא נגיד, ברגל שמאל את כל המסע הזה. שעות בשדה, אתה יודע, להגיש תאונה וזה, אתה חושב שאולי התיק יגיע, אומרים לך שהוא יגיע, בשלב מסוים אמרתי, אוקיי, די, כי המתה לנו מונית משם, אמרתי, טוב, זה יגיע פשוט בשלב מסוים, אחר לבוקר, לא משנה מה, אנחנו כנראה פשוט, אתה יודע, אני צריך לנקדות הכל מחדש, שוב פעם צריך להגיד, אין עליי כלום, בקטע שאתה יודע, אין עליי אפילו תיק גב, כל הציוד שלי, בעצם בתיק הזה.
היית אפילו בלי תיק גב?
בלי תיק גב, בלי כלום, כי... הם עוד, כל מקום בערך, הם כתבו שהם עוד מחמירים עם העניין הזה של המשקל של התיק. כן. אז אמרתי, טוב, אני צריך לשים את התיק גב שלי אחרי זה בתיק הזה, אבל התיק הזה כבר מלא, אז פשוט זה היה רק התיק, והיה לי בעצם, לא יודע, דרכון, והיה לי עליי מצלמה כמו גופרו כזה.
כן.
וזהו, טלפון, כלום, לא מברשת שיניים, אין לי כלום.
גדול.
אוקיי, זהו, ועשיתי את זה עם חבר, עם אשר, אשר הגיע לו הכל, למזלנו, אז אמרנו, טוב, נסענו לשמוני, בערב הלכתי קצת מברשת שיניים, אתה יודע, קצת דברים בסיסיים, ואמרנו, טוב, גם הגענו בשעה שכתב בגלל כל ההתעסקות, הכל כבר היה סגור,
כן.
אז אתה יכול רק, אתה יודע, יש שם מלא חנויות, כן? זה בעצם המקה של כל ה... לא יודע, חנויות שטח, יש שם כל מה שאתה רוצה.
כן, ריצות שטח.
אז בדיוק. אז אתה יודע, דבר ראשון, אתה יודע, מריץ גוגל, רואה מה נפתח ב-8 בבוקר הכי מוקדם, כי בוא, אנחנו רוצים להתחיל, אתה יכול להתחיל מחר על הבוקר, אבל אתה יודע, אין לי שום דבר. למזלי, הנעליים שהיו עליי, זה הנעליים שאני הכי אוהב, ותודה, רצתי איתם הרבה, וזה נעליים שתכננתי לרוץ איתם.
כן.
אם לא, גם הייתי צריך, תודה, פתאום לקנות נעליים חדשות. וזהו, על הבוקר בגדול הלכנו, אתה יודע, מצאנו את החנות הראשונה שנפתחת ראשונה, חצי שעה, אתה יודע, בחרתי ציוד, אתה יודע, חולצה, מכנס, לא צריך יותר מדי, כובע, לצערי, לא חשבתי משקפי שמש, אתה יודע, בוא נגיד, יצאנו לדרך, אחרי זה, אתה יודע, סיפרתי את הסיפור, ואומרים לי, אוקיי, מה הבעיה? אתה יודע, יש לך בשמונים מלא חנויות, יש לך מלא ציוד, מה הבעיה, כאילו? אבל בוא, אתה יודע, שאתה בא למשהו כזה, ו... האתגר היה בסופו של דבר לעשות את זה בריצה כמה שיותר, ותכננו כל יום דובר על איזה 30 קילומטר, סביב 30 קילומטר ריצה, הליכה, ותכננו לרוץ לפחות 15 קילומטר בכל יום, איפה שאפשר, כי יש הרבה קטעים שפשוט אי אפשר לרוץ.
כן.
אז אתה יודע, אתה מתאמן עם הציוד שלך, עם הווסט שלך, אתה יודע, אתה בא, עזוב על הציוד באלפי שקעים שאתה קונה, ואתה יודע, אתה מתרגל לציוד, ואתה לא רוצה עכשיו לבוא לקנות ציוד לא קשור, אתה יודע, ופתאום לרוץ עם זה פעם ראשונה במשהו כל כך, אתה יודע, אבל אתה יודע, לא היה מה לעשות.
אז מה קנית?
מכנס, חולצה, וכובע וקרם הגנה, בגדול.
כן, אבל וסט.
וסט לא, וסט לא, וסט בגדול, אמרנו, לאשר היה שתי מקלות, אולי כמה מקל אחד, אני לקחתי מקל אחד.
אוקיי.
והשתמשנו בווסט שלו, פשוט דחפנו בווסט שלו את כל, את כל הדברים.
כן.
וכן יצא מצב שכן היה לנו מספיק בקבוקים, חד מים והכל. גם, צריך להגיד שגם במסלול עצמו יש מלא נקודות מים. למרות שעדיין, אתה יודע, פעמים הגענו, אתה יודע, על סף יובש כזה.
כן.
אבל כן, שמע, ויצאנו למסע הזה, ואתה יודע, האתגר פה בסוף, אתה יודע, איך אתה יודע, להתאושש מיום ליום, ו... כמו שאמרתי, זה עליות באמת שאתה לא רגיל, ואתה יודע, בוא נגיד בראש, בהתחלה חשבתי שנוכל לרוץ הרבה יותר, אבל פתאום כשאתה מגיע לשם, אתה יודע, אתה מתחיל לעלות ולעלות ולעלות, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, רגע, טוב, יש לי פה 6 ימים, אני לא אוכל עכשיו על היום הראשון פה לגמור, אתה יודע, את כל הגפורים.
כן.
אז זה היה באמת ההתרוששות מיום ליום, אבל תשמע, הנופים המטורפים בסוף שאתה רואה, באמת, זה כמו, תחשוב, 6 ימים עכשיו, זה היה כמו ממש בגלויה. שאתה נמצא, אז אתה יודע, אתה רוצה להמשיך, אתה רוצה להמשיך לראות עוד, זה ממש ממש מגניב, אתה יודע, ממש אתה מגיע קוזן לביקטות, גם הכי מצריק, אתה יודע, אני בערב, כל ערב אתה מסיים בביקטה שאתה ישן בה, ואתה יודע, גם לביקטות אתה מתכונן, אתה מביא התאמים, ואתה יודע, כי אתה ישן בדרך כלל עם עוד אנשים,
כן.
פה אתה יודע, גם לא היה לי כלום, אז אתה יודע, גם הלילה הראשון, ישנתי איזה 2 שעות, ו... בסוף התיק הגיע אחרי 3 ימים. גם זה היה צריך למצוא אותי. תחשוב, כל יום אני עובר ממקום למקום. למזלי, לפחות, אתה יודע, הטיול הזה בסוף, הזמנתי את זה לחברה מסוימת שכאילו תכננה את הכל, והיא דאגה לעברות האלה.
כן.
ולמזלי, לא עשיתי את זה לבד, כי אז סוג של בשלב מסוים, פשוט תקשרתי איתם, והם שברו את הראש איך להביא את התיק אליי. כן. שזה היה ממש טוב, תודה. שזה השקעה שבאמת... כי מראש, אני יודע שתמיד שאני נוסע לנו משהו, תמיד קורה משהו. ואמרתי, אני מעדיף, אתה יודע, לשלם קצת יותר,
כן, כן.
אבל שיהיה לי אבא, שאם משהו יקרה ומשהו תמיד קורה,
כן.
שיהיה לי, אתה יודע. וזהו, היה חוויה מטורפת. בסוף, אתה יודע, גם מיום ליום ראיתי שהאימונים האלה, אתה יודע, בעליות כאן, ממש השתלמו, כי אתה יודע, הרגשתי טוב, כי הייתי בטוח שאני בשלב מסוים ידח מאוד. אבל זהו, תשמע, אני מוכן סוג של לוותר על התיק שלי, אתה יודע, אם קיבלתי כזה מזג אוויר, היה פשוט מזג אוויר כל 6 ימים האלה, מזג אוויר מטורף. אני חושב שירד גשם 5 דקות במהלך 6 ימים.
מדהים.
הריאות הייתה סופר, אתה יודע, גבוהה בכל מקום שעלינו, אז אם זה מזג אוויר או לקבל את התיק, אני מוכן לא לקבל את התיק.
כן.
וזה, וואו, אתה יודע, לחזור עם משהו כזה, זה קשה.
מה היה הכי קשה? מאתגר?
שמע, יש עליות שפשוט... אני אגיד לך, זה לא רק עליות. האמת, יש הרבה קטעים כאלה שאתה... בתוכנית, שאתה קורא את התוכנית עצמה, אתה אומר, אוקיי, טוב, אני אגיע למקום מסוים, גם שאתה נמצא שם, אתה אומר, אוקיי, הגעתי לאיזו ביקטה כזאת, ומפה יש רק ירידה. זה קרה שזה מקום מיוחד, יש ירידה לקורמיור באיטליה, למקום מאוד מאוד יפה. ויש ממש ביקטה לפני הירידה, ואתה רואה בירידה יש איזה 2.5 קילומטר. אז אתה אומר, אוקיי, טוב, אתה עצרנו שם, אתה יודע, גם אכלנו, אכלתי שם איזה בולונז, הייתי גמור מהיום הזה.
כן.
אז אתה ממשיך, פתאום אתה רואה קולט שלט, שכתוב לקורמיור עוד איזה 2 ומשהו, על השלט, ואני יש לי 2 קילומטר בערך שאני חושב שנשאר.
כן.
וזה ירידה שממשיכה וממשיכה, לפעמים דווקא הירידות האלה, הלא נגמרות זה, וזה גומר אותך, זה כאילו גם ירידות בשיפועים, והרבה כן. דרדרת ואבנים, זה לא דווקא הכי נוח, ווואו, אתה פשוט רוצה שזה יגמר, אז הרבה פתאום דווקא בירידות הלא נגמרות האלה, זה היה קטעים מאוד קשים, אבל גם העליות, אני חושב ש... יש שם הרבה קטעים, אני חושב שהקטעים הכי יפים הם בעיקר בצרפת ובאיטליה, מקומות מטורפים שאתה רואה, גם הרבה פעמים שאתה עולה בעלייה, ומסביבך הנוף פתוח, זה כן נותן לך, אתה יודע, אתה רואה את ההמשך, ו... אבל סתם, כשהגענו לשוויץ, יש הרבה עליות בתוך יערות. כן. אתה ממש עולה בתור יערות, אתה לא רואה שום דבר מסביב, רק את היער, ואתה עולה, וזה סתם 1,200 מטר בתוך, בתוך יער, שאתה לא רואה שום דבר מסביב, זה, זה קשוח. כן. אז זהו, אז... אבל בסוף, אתה יודע, אתה מסיים יום כזה, היינו מסיימים סביב 4-5, זה נחמד, אתה יודע, אתה כזה, אתה הולך לבקתה, אתה פוגש עם כל אנשים מחבר'ה מחול, שגם הרבה, יש הרבה מאוד אנשים על המסלול הזה, צריך להגיד. עכשיו נניח, זה ממש תחילת עונה. כן. צריך להגיד שבגלל שזה תחילת עונה, גם יש הרבה מאוד שלג, איזה 4-5 ימים לפחות, היה שלג, שגם את השלג, אתה יודע, אנחנו פחות רגילים לדברים האלה, אבל בוא נגיד שבשלג אתה לא יכול ללכת מהר. גם, כמובן, נפלנו בשלג. אבל עכשיו, כרגע, בירת תחילת עונה, יש רק 80,000 איש על המסלול.
וואו.
אוקיי? מי שמגיע אחרי זה, אתה יודע, דיברנו עם מקומיים שם, בעונה החמה, כאילו, יש איזה 250,000-300,000 איש על המסלול. שזה...
שמה כמו איירומן המבורג.
כן, ממש. עם פקקים בלתי נגמרים. אז פה, תכלס, בסופו של דבר, תוך השישה ימים, היה רק איזה יום אחד שבאמת הרגשתי שטיפה המסלול עמוס, אבל הכל שער הזמן היינו די לבד, שזה היה מדהים. זה היה סופר עוצמתי, באמת, גם האמת צילמתי הרבה, יותר מדי אולי אפילו.
כן.
זהו, העליתי אצלי בפייסבוק הרבה סרטונים, ממש סיכום של כל יום. וזהו, תשמע, חוויה באמת מטורפת. אתה יודע, ציפיתי למשהו עוצמתי, זה היה מתנה ליום הולדת 40. וואו, באמת, פשוט מבחינתי, חלום. אני מאוד, מאוד ממליץ על משהו כזה, אבל באמת שבאמת משהו כזה, אני כן חושב שחשוב מאוד להתאמן לזה, באמת לעשות את ההכנות ולא לא לזלזל בזה, כי בסופו של דבר זה לא פשוט. אתה יודע, גם שאתה הולך הרבה חלקים, אבל בוא, גם שהלכנו, לא, זה לא הייתה הליכה בסאפ, כאילו, הלכנו, הליכה מאומצת.
כן, כן.
גם הרבה אומרים לי, אוקיי, רגע, אבל אוקיי, באתם, שאתה עושה את זה ככה, אז אתה כאילו לא נהנה אתה יודע, מהמקום. אבל לא יודע, זה מה שאתה יודע, בסוף באנו כאילו לאיזשהו אתגר מסוים. אני כן יכול להגיד שכן עשינו הפסקות, אבל זה היה הפסקות של, לא יודע, 15 דקות, 20 דקות במקום מסוים, לא נשארנו במקומות שעות. בסופו של דבר, אתה יודע, זה יום ארוך, לפעמים אתה לא יודע, כמו עם השתי קילומטר האלה, שאתה פתאום אתה מגלה שיקח עוד איזה שעתיים, שלוש לעשות אותם, כן. לפעמים לא יודע עוד כמה זמן זה ייקח או מה יקרה, אז אתה לא מתעכב יותר מדי גם במקומות. כן. אז אתה יודע, אני חושב גג, כל מקום, אם רצינו מקומות יפים, מסתם, איזה אגם, 15 דקות נכנסנו לאגם, אתה יודע, כי יש דברים שאתה חייב לעשות, או שאתה לוקח איזה סטנדוויץ' על הדרך, בדרך גם שלקחנו סנדוויץ'ים, אז אתה יודע, פשוט המשכנו בהליכה על הדרך לאכול את זה. אני חושב שפעם אחת אולי יצרנו במסעדה, כאילו בביקטה כזאת, זה הייתה אותך גדולה, כי אחרי זה אשר שם נגמרו לו רגליים. אז בגדול לא רצינו לעצור, כל הזמן רצינו להמשיך. ועוד דבר מאוד חשוב, זה הבאתי אצלי איתי מלא סוכריות פאורבר. אני חושב שהבאתי איתי איזה 30 חבילות, וזה מטורף, כמה חבילות גמרתי כל יום.
וואלה.
ברגע שהתיק הגיע, כן?
כן, כן.
מהיום השלישי, כל יום הורדתי איזה 5 חבילות. שכל חוויה זה סביב 200 קלוריות. אבל כן, יום כזה, אתה מוציא איזה 4,000 משהו קלוריות.
בטוח.
הרבה מאוד, ואתה חייב להחזיר את זה, ואני זוכר על הימים הראשונים שלא היה לי את החטיפים, או שהיה לי הרבה פחות תזונה. שמע, בסוף היום זה כמו ממש כמו באיירונמן כזה, אתה מתחיל להרגיש כזה כאילו, אתה כבר לא נמצא, אתה לא נוכח.
כן, כן.
אתה יודע, אתה לא...
In the blur.
בדיוק, אתה לא עוד צלול. אתה יודע, הרגשתי שאני כבר מעופף כזה, אוקיי, אני כבר הולך על אוטומט. אז זה ממש זקט, אז יש תחושות דומות, אבל אני חייב להגיד, זה שונה לגמרי מארמן או מדברים דומים שאנחנו עושים, ובאמת, אתה יודע, כל הזמן שאתה הולך שם, אתה חושב, בסופו של דבר יש אנשים שעושים את המסלול הזה ביום אחד.
פחות.
פחות. אני חושב שעשי שם זה 19 שעות 45, מישהו...
פחות מיממה.
זה, אתה יודע, אתה כל הזמן אומר, איך, אתה אומר, איך.
חשוב כמה מהר הם רצים בלילה.
וואו, בלילה, זה גם בלילה, ואתה יודע, אתה אומר, תעליות, אתה אומר, איך, כי זה לא... כאילו מבחינתי זה בלתי נתפס בכלל.
כן, אבל זה הכי טובים בעולם.
כן, כן, זה הכי ברור, זה כמו ג'ורדן של ה... כן?
כן.
אז כן, אתה יודע, מדהים לחשוב על זה, וזהו, חוויה סופר עוצמתית, ממליץ מאוד.
סך החשק לעוד כאלה?
כן, כן, אבל צריך אישור מהאישה, אז בוא נראה. זה הרבה ימים לא... בוא נגיד, בסופו של דבר נסענו ל9 ימים סך הכל.
כן.
בגדול נסענו ליום ראשון אתה מתארגן, 6 ימים עם הטיול, ואז אחרי זה, לכל מקרה יש לנו עוד איזה יום ספר כזה, כי אמרנו, אם משהו יתפקשש באחד הימים,
כן.
שיהיה לנו עוד איזה יום להשלמות, כי אי אפשר לדעת מה, אתה יודע, בכלל עם איזה גביר.
ברור.
אתה יודע, עשיתי הרבה מחקר לפני זה, וראיתי שבדרך כלל, המזג אוויר לא, לא, במיוחד בעונה הזאת, הוא די יכול להיות גרוע. מחד גשמים, ולפעמים כן. יש הרבה מקומות שם, שאתה אומר, אוקיי, אם היה פה גשם, והיה פה משהו מאוד רע, אז וואלה, זה סופר מסוכן, במיוחד להחליק, כן. וכי יש הרבה מאוד תאומות כאלה, זה כל מיני מקומות שאתה יכול ליפול.
כן.
זהו, והכי מצליח, שדווקא היום שהכי חששתי ממנו, שהכי הרבה שלג והכי גבוה, בסוף איכשהו יצא היום הכי קצר, והיום שכאילו היה הכי קל, שזה הכי יזוי, כי זה יום שבאמת לקראתו קניתי ציוד, עזוב שהציוד לא הגיע. כל מיני דוקרנים, טייצים, כל מיני דברים חמים, כי אמרתי, אם יש שם איזה גביר, זה אחרי ארמגדון, זה הולך להיות גיהנום, חבל על הזמן, כי צריך כאילו איכשהו להתמודד עם זה. בסוף היום מדהים, היום הכי קל, זה הכי מצחיק, כאילו זה היום הכי קצר, סיימנו באיזה 1.5-2, ואמרנו, כאילו, רגע, יש פה איזה טעות, מה קרה פה? וזהו, דווקא ימים אחרים שחשבנו שהם יהיו סבבה, וכביכול נראו יותר קלים, זה לפעמים היו דברים שפשוט לא נגמרים, אז זה קטע.
תגיד, ופגשתם הרבה חבר'ה שרצים כמוכם כאילו באותה
אורמט? לא, לא.
לא הרבה?
לא, ממש, ממש לא הרבה. דווקא מבחינת רצים, ראיתי סביב שמוני, שזה המקום שיוצאים ממנו. דווקא ביום האחרון והראשון אתה רואה, כי יש הרבה אזורים שם של הרבה מסלולים שהם רצים כנראה, אבל בטרק עצמו, כאילו ביום-יום, חושב שראיתי אולי בן אדם אחד או שתיים רק שרצים.
וואו.
שזה קטע, שזה דווקא הפתיע אותי. אולי זה, בגלל שזה יחסית לא עונה, אני לא יודע...
וישראלים? מטיילים?
פגשנו חבורה אחת של המטיילים, וזהו שגם הם עשו, חבר'ה שזה גם עשו בשישה ימים, הם הלכו, וזהו, כל פעם, אתה יודע, זה קטע גם, שאתם מתחילים באותו יום, ואתם עושים אותם מספרים, אז אתם גם כל זה נפגשים, אז בערך כל יום, בקורת מסוים במסלול היינו נפגשים, אז זה גם נחמד. ועוד איך אתה פוגש גם כל מיני אנשים שעושים את זה בארבעה ימים, ואז אתה אומר, מה, איך ארבעה? כי אתה מבין שאם הבן אדם עושה את זה בארבעה ימים, הוא מתחיל בלא יודע, שש בבוקר, ואתה יודע, מדבר, תרומה לי, אני מסיים ב-11, הוא הולך כל יום איזה 45 קילומטר.
וואו.
ואז הוא מסיים את זה באיזה 11 בלילה, מתחיל את זה שוב פעם. איזה בחור, פרשתי בחור יהודי מפריז.
בצורה, 11 כבר חושך.
כן, מסיים בחושך, הולך בחושך עם פנס, קם בבוקר למחרת, שוב פעם. כאילו ככה ארבעה ימים, זה נראה לי, לעשות את זה בהליכה, ארבעה ימים, וואו, זה נראה לי קשוח בטירוף, בכלל שאתה יודע, כל פעם אתה מגיע לחושך, גם לך את האוכל, איך אתה...
כן.
לא יודע, אני פחות מתחבר לזה, נראה לי יותר, אתה יודע,
נשמע קיצוני.
נשמע קיצוני, נשמע מאוד קיצוני, אבל אתה יודע, אתה פוגש כל מיני חבר'ה, אבל פחות מזה לא פגשתי. ארבע זה ה... זה השיא, אתה יודע, אבל אנחנו יודעים שיש אחד, אבל ביום אחד זה כבר... אגב, הקאט-אוף שם זה 48 שעות. אני חושב שבשוף סיימנו בסביב ה-40, כאילו, תחשוב, זהו, זה...
הקאט-אוף של המון בלנק, של
המרוץ. הקאט-אוף של ה-UTMB, המרוץ הרשמי, עם כל ה... אתה יודע שאתה עושה את זה ביום אחד.
כן.
אז כן, אגב, הוא היה לפני שנה, והיה שם איזה אוויר רע מאוד, היה שם איזה סופת שלגים, וגם היה שם אנשים שפרשו, תשמע, לרוב, באמת, המזג האוויר הוא לא, גם, אתה יודע, כשאתה לקראת זה, אתה רואה מלא סרטונים ביוטיוב, ויש מלא, תמיד, יש שלג או גשם, אתה רואה כאלה שבכלל, היה כאלה שרצו שלושה ימים, חבר'ה רציניים, כל השלושה ימים ירד להם גשם ונראה על הפנים. אתה יודע, אז בוא נגיד, התכוננתי להכי גרוע.
כן, כרגע יש גל חום באירופה.
כן, אז זהו, גם אתה עכשיו, גם אתה היית בטרק עכשיו, גם חזרת וגם אתה הרגשת את זה.
כן, כן.
באמת, בימים האחרונים, אתה יודע, היינו בשמונים כבר, ושמע, זה חום, חום רע. חום רע אפילו, אתה יודע, לנו הישראלים פה, שעכשיו חם בארץ עם הלחות.
אבל שמונים זה גבוה, אז פחות מרגישים.
לא.
וואלה.
לא, רע מאוד. כאילו, דעתי היה אפשר, כאילו, זה בלתי נדע. ברמה בלתי נסבלת.
כן.
כן, בצהריים, תודה, אנחנו יודעים שלקראת החום הוא בחמש ככה.
כן, אחרי צהריים, החום עולה מאוחר באירופה.
כן, כן, והאירופאים לא רגילים לזה, אתה יודע, כל המקומות אין לך מזגן בשום מקום. וגם כשחזרנו מהטרק, תקעו אותנו באיזה מקום, מי שהזמין את החדרים וזה, זה החברה. תקעו אותנו באיזה עליית גג של איזה מלון, אתה יודע, גם בעליית גג, אתה יודע, וואו, זה היה קשוח עם החום. כן. זהו, אתה יודע, אתה חוזר לארץ, פתאום יש לך את המזגן של נדבג.
פינוק.
כן.
כן, כן.
זהו, אז טוב, אז בזמן שגם, אתה יודע, גם לפני שנסעתי, גם היינו פה כמה תחרויות, ותשמע, לפני זה היית מקום שני, 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 ופתאום אתה חזר להיות מקום ראשון, אז בואו תספר קצת מה היה.
מה עשיתי? היה גרבל, כן, היו שני מרוצי גרבל, אחד מהסדרה של האיזראלי, גרבל סיריס, היה מרוץ בגלבוע, שקצת היה קצר יותר, כי התחרות גם עברה מאפריל ליוני, והם עשו איזו גרסה טיפה יותר מקוצרת. כן, היה מרוץ גרבל טוב. היו קצת ענייני GPS לחלק מהאנשים, ודווקא מי שהיה עם 1050, אז זה עבד לא טוב.
באמת?
כן, זה היה קטע יפה לראות שהמחשבונים...
מה, שיבושים כאילו?
כן.
וואו, אוקיי.
כן, המחשבונים החזקים כאילו יותר... עבדו טוב, אלה הפחות.
זהו, כי בגרבל אתה כאילו אוכל על הניווט של עצמך, אין לך סימונים, נכון?
כן, 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 זה היה ממש מעניין לראות את זה. זהו, זינקתי לא רע, וברחו לי קצת החזקים אחרי הזינוק. היה הזינוק הזה לתוך ירידה, ונשארתי קצת לבד, ואחר כך רחבתי עוד איזה כמה חבר'ה. וזהו, בסופו של דבר הצלחתי לנתק איזה מישהו שמהקטגוריה שלי, וסיימתי ראשון בקטגוריה לבד. היה מרוץ טוב.
כמה זמן זה נמשך?
זה היה שעתיים וקצת, לדעתי, אם אני זוכר נכון. כן. שעתיים ומשהו פול גז.
אני פשוט נסע את הפול גז, לא עשית איזה שחילה כדי שהוא תקץ, פשוט נסע את הפול גז כל הדרך?
לא, לא, גדול זה פול גז.
ובמקרה הגעת אליו או ש...
לא, 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 הוא הגיע אליי בהתחלה, ומתישהו רחבנו ביחד איזה קטע, בחור פה מהגליל, שביט כוכבי, ו... מתישהו, איזה 10 קילומטר לסוף, הצלחתי לברוח לו קצת, וסיימתי לבד כל הקטע האחרון. תשמע, מרוצי גרבל האלה, עוד פעם, אני טוען שזה המרוצים הכי נחמדים, שאחד יומים שיש בעונה, כי זה גם, אנשים אוהבים את זה, זה לא טכני, זה שבילים לבנים, אתה יכול לבוא עם אופני גררים או אופני גרבל, הרבה אנשים עדיין באים עם אופני הרים, מזנקים בנפרד כאילו.
ממש הם לא יכולים לזנק ביחד, זה כאילו ממש זינוק נפרד, הם חייבים להיות עם אופני גרבל.
זינוק נפרד וקטגוריה נפרד.
מי שעוקף את זה באמת?
כן, כן. מי שעם גרבל מזנק, ואחרי 10 דקות רבע שעה מזנקים החבר'ה של האופני הרים. הקטע המעניין הוא שהאופני הרים עדיין נוסעים יותר מהר מהאופני גרבל.
ברצינות.
כן, אבל אני טוען שזה לא בגלל האופניים כל כך, זה בגלל הדינמיקה של המרוץ, כי פשוט עדיין רוב החבר'ה החזקים באים אופני הרים. ואז נוצרות דבוקות הרבה יותר משמעותיות בקטגוריות של האופני הרים. כאילו, הם רוכבים הרבה יותר חבר'ה חזקים ביחד, והם נוסעים הרבה יותר מהר.
כן.
כאילו, אני נסעתי, נגיד, יחסית עם עוד אחד, שניים, והרבה קטעים גם נסעתי לבד, ואז גם אם אתה נוסע מאוד חזק, אתה נוסע יחסית לאט, אין מה לעשות. אז זה היה מרוץ אחד, ואחרי זה היה עוד מרוץ גרבל בקיסריה, לזכר סלמן חבקה. בחור שנהרג לפני כמה שנים. וואי, מרוץ ממש נחמד, שלא הכרתי פעם ראשונה שהייתי בו.
בקיסריה.
בקיסריה, באזור תעשייה, חלק מה...
אתה בדיוק בטוח שיש שם קריטריים וזהו.
כן, אז החלק עושים קריטריים כאילו על הכביש, וחלק נכנסים קצת לאיזה דרך אפר. זה כאילו קריטריום כביש שטח כזה. זה ממש פול גז, כי זה היה מרוץ של שעה, קוראים לזה שעה פלוס הקפה. השעה ורבע בערך, משהו כשעה, אולי פחות קצת שעה.
זה כמו ספרינט בטריאטלון כזה, זה כל הזמן אול אאוט, כל הדרך.
וואו, זה באמת היה אול אאוט. 20 דקות ראשונות הייתי הרבה מעל ה-FTP. מתישהו קצת דחתי וסיימתי קרוב ל-FTP, כאילו סיימתי באזור ה-95%, 97% מה-FTP.
זה סבל.
כן, זה היה טסט, זה טסט FTP. אני תמיד אומר שהדרך הכי טובה לעשות טסט FTP זה כזה מרוץ, או לפחות לתקף את ה-FTP שלך, כי אני טוען, אתה מכיר את זה, שרוב האנשים ה-FTP שלהם הוא לא מה שהם חושבים שה-FTP שלהם, ומי שרוצה לתקף את ה-FTP, מרוץ כזה זה הדרך, כי פשוט רוכב שעה, פול גז, אז אתה רואה מה ה-FTP שלך בסוף. לא הצלחתי לסיים על ה-FTP, אבל חלק מזה זה גם בגלל שיש קצת קטעים טכניים, אבל גם הגעתי די עייף, גם רחבתי לפני זה איזה 2.5 שעות, וגם יום לפני זה, כאילו לא הגעתי פרש. הגעתי, אמרתי, יש מרוץ כל השעה, אין מה להתכונן, אין מה להוריד וזה, נתאמן כרגיל וזה. ועוד רכבתי בבוקר בכוונה, אז זינקנו רק ב-10.
זה זינוק היה ב-10, וואו.
כן, כן. כי היה בבוקר מרוץ כביש. אז באותו מקום, כאילו היה קריטריום כביש לנוער ולעילית, ואז היה קריטריום גרבל למי שרצה. וואלה, אחלה אירוע, מרוץ ממש נחמד, היה כיף, גם אתה יודע, זה לזכר מישהו, וזה מטרה טובה, ולכבד את המשפחה, וזה היה באמת אירוע ראוי מכל הבחינות. זהו, ועשיתי בעצם 6 מרוצים בחודשיים. התחלתי באקסטרה ביוון, אחרי זה הייתי בערי, אופני ערים, מרתון אופני ערים, עשיתי מרוץ שטח בקרמל, ריצה, עשיתי טריאתלון אשקלון.
הכל מהכל.
שני מרוצי גרבל, 6 מרוצים שונים. וואו, הרגשתי שאני כבר על הגחון, כאילו מהתחרויות. וזהו.
רגע, יום נראה לי אחרי התחרות נסעת כבר איזה?
יומיים אחרי, נסעתי לטרק, כן. הרגשתי ביום הראשון, אז הרגשתי את הרגליים. אבל אתה יודע, אני בדרך כלל לא עושה כאלה רצפים של מרוצים, אבל בגלל מה שקרה עם המלחמה, עם איראן, זה הכל התנקז כזה לאותו תאריך, אותה תקופה וזה. וזה היה כיף. גם אני אוהב להתחרות, וגם אני תמיד אומר שמרוץ זה האימון הכי טוב שיש. ומייצר עניין והכל, אבל להתחרות כאילו, לפעמים בהפרש של שבוע זה לא קל, כאילו. גם פיזיולוגית, אבל גם מנטלית.
כן.
כל פעם לגייס את עצמך ולבוא ולעשות...
ביוחד שזה all out כזה כל פעם, זה נראה לי לא קל בכלל.
לייצר את המשאבים המנטליים, לעמוד עוד פעם על קו זינוק ולתת את הכי טוב שלך.
אתה מתאמק, איך התאמנת בין לבין גם?
כן, התאמנתי די הרבה בין לבין. זה היה מעניין, זה היה בהחלט מעניין, הרבה זמן לא עשיתי כזה תקופה של כל כך הרבה מרוצים בהפרש כזה קטן. נכון שזה לא מרוצים מאוד ארוכים, זה לא איירומן או משהו, אבל עדיין.
אתה מרגיש שהתאוששת מזה, או שזה איכשהו כאילו השפיע לך עדיין השפעות של זה, או ש...
סיימתי את זה, הייתי ממש, הרגשתי שאני ממש מותש, וגם ראיתי את זה במדדים קצת בגרמין, HRV וכזה, אבל ידעתי שאני נוסע לשבוע לחול, ונסעתי לשבוע...
בוא, גם שהלכת כל יום גם לא לצחוק.
הלכתי 4 ימים, כן, הלכתי 4 ימים מתוך השבוע הזה, אבל שוב, זה מאמץ אחר, כאילו, זה פחות מאמץ לבריאה וכזה יחסית. והרגשתי שאני ממש צריך את המנוחה הזאת, ברמה שגם, אתה יודע, לפעמים כשאני עושה הטרקים האלה, אז אני לוקח נעלי ריצה, בגדי ריצה, אני אומר אולי יום לפני הטרק, אולי יום אחרי הטרק. פעם אמרתי, אני לא לוקח בגדי ריצה. גם יש לי יום פנוי וגם הרגליים שלי פיקס. אני נח,
כן.
כאילו, אתה מבין?
וטוב שכך.
כן, כן, סיימנו את הטרק, אחרי זה היינו יומיים שם באזור, ולא רצתי, לא עשיתי כלום, והייתי בסדר גמור עם זה, כאילו, מכל הבחינות, כאילו, לא, ההפך, אמרתי, אתה יודע, עכשיו גם אתה שומע היום שיש, העונה של המקצוענים היא הרבה יותר ארוכה, זה נהיה מאוד מורכב, כי הם מתחילים להתחרות, חלקם כבר בפברואר, מרץ כזה, ואז העונה יכולה להימשך עד סוף שנה. והם עושים גם חצאים, וגם מלא, וגם, אתה יודע, גם בטריאטלון, אבל גם בענפים אחרים, באופניים, אתה יודע, זה טירוף. מתחילים באוסטרליה, באוסטרליאן, אתה יודע, בטור האוסטרלי, ומסיימים את השנה בנובמבר או משהו. אז אתה יודע, אני חושב שהרבה מהם עושים בחוכמה mid-season break כזה, אתה יודע.
תשמע, נראה לי את החייב, אתה יודע, גם, אתה יודע, הזכרת גם בצד המנטלי, אתה יודע, גיוס כוחות לכזה דבר, וגם, אתה יודע, כל פעם מחדש, מה, זה לוקח ממך הרבה. בכלל שאתה כאילו עכשיו צריך להתחרות גם יותר, החבר'ה המקצוענים האלה, באמת, זה לא צחוק, ובגלל זה אני חושב שגם הרבה, אתה יודע, לא ממשיכים בגלל זה.
נשרפים.
נשרפים, כן, קל מאוד להישרף עם משהו כזה. בכלל שאתה מקצוען, וזה, אתה יודע, זה הפרנסה שלך, לא, זה לא פשוט.
כן, כן, כן. ועשיתי בשבוע 8 ימים אפילו כזה, אתה יודע, ממש חוץ מהטריק, באמת נחתי, לא עשיתי כלום, לא שחיתי, לא רחבתי, לא רצתי. ואז גם חזרתי לארץ, אתה יודע, למחרת יצאתי לרכוב, הרגשתי גרוע כזה, גוף לא מניע, לא אחרי הטיסה וזה, והאוכל, וכאילו, לקח לי כמה ימים לחבר את הגוף חזרה, כאילו, אבל לא נלחמתי בזה, כי אני לא בלחץ, כאילו, אין לי איזו תחרות קרובה שאני עכשיו וזה. ולאט לאט אני חוזר עניינים, סוחר, רוכב, רץ, אתה יודע.
אנחנו עוד בהמשך נדבר על הדברים הבאים, בפרקים הבאים.
כן.
בינתיים, מה היה לנו בחול?
וואו, היה הרבה תחרויות, אתה יודע, גם בטריאטלון, גם כמה דברים באופניים. אתה יודע, היה... אני הולך קצת אחורה, כי לא הקלטנו כמה שבועות. היה טריאטלון על קטרז, אתה יודע, שהוא חלק מהסבב של ה-PTO, של ה-T100, ושם פשוט ריקו בוגן נתן הופעה בגברים, וואו, משהו יוצא
דופן. רק צריך להזכיר, טריאטלון זה קורה בסן פרנסיסקו, מסלול שקופצים ממעבור, צוחים איזה 2.4 קילומטר, כאילו המרחק לא זוכר בגלל את המרחק, נהיה 2 ומשהו קילומטר.
משתנה קצת משנה.
כן, במים קפואים, חושב שהמים זה 12 מעלות.
כן.
הרכיבה שם בעליות, גם לא פשוטה, וגם הריצה עם חול ומדרגות מפורסמות, תחרות רע.
כן, כן, אז... שמע, ריקו בוגן פשוט נתן שם הופעה באופניים ושרד את הריצה וניצח בצורה מאוד מאוד יפה. אז אתה יודע, היה רומן אמבורג. והיה רומן אמבורג, אתה יודע, היה... א', היו שם מלא ישראלים, חלקם עשו פודיומים וזה, אתה יודע, זה הפך להיות רומן אוסטריה החדש כבר כמה שנים, אתה יודע. לפני 10-15 שנה כולם היו נוסעים לאוסטריה.
שמע, מסלול מהיר... אחלה מקום, אני הייתי פעמיים, כן?
כן.
אני יכול להבין. זה אליפות העולם לנשים באיש ברזל. גם סולוויג לופסט, בעצם אלופת העולם. אני חושב, אגב, זה התחרות הרביעית שלה, בתוך 12 חודשים, משהו כזה, שזה יחסית הרבה. אז גם אני חושב, גם פה בעצם מפציצה לפחות בתחילת האופניים, בסוף היא התחילה...
נצחה בדקה את לאורו פיליפ.
כן, כן, היא התחילה חזק מאוד, היא התפיידה בשם, כאילו סוג של שרדה, שרדה בכוחותיה האחרונים, נקרא לזה ככה.
לגמרי.
והיא ממש לקחה את זה, אתה יודע, לקסקס.
אם היה עוד מייל בריצה, לאורו פיליפ הייתה מגיעה.
כן, 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 כן. אבל שמע, תחרות מגניבה, וגם צריך רגע לדבר על משהו שעוד קרה שם, עניין הפאנצ'רים, עניין ה...
שנה שנייה.
השנה השנייה.
כן.
נכון, גם אני הייתי כפני שנה.
אוקיי, וגם... מה שקרה השנה שעברה, זה מסתבר שיש שם מישהו שלא רוצה שהתחרות תהיה שם.
כשתעבור בכפר שלו, הוא לא רוצה שהתחרות תעבור בכפר שלו,
כן, כנראה. והם מפזרים מסמרים על הכביש.
כן.
והבנתי שהשנה 150 איש חטפו פאנצ'רים, חלקם חטפו יותר מפאנצ'ר אחד. והבנתי שגם איירומן אמרו להם שאם ייתנו להם הרשמה לתחרות אחרת.
אה, באמת?
כן.
אוקיי.
או שישלמו להם על המלון, משהו כזה, כן. כאילו, איירומן...
כן, שמע, זה מבאס, זה, אתה יודע, זה גורם לך את כל התחרות, גם לפני שנה שאני זוכר שהייתי גם, היה את זה גם, וזה פשוט נזרק, אני חושב שאחרי שכבר עברתי במקום, ולא יודע מה עשו את זה אחרי, אבל גם אז, כנראה זה היה בכמות יותר קטנה, אבל עכשיו, באמת, זה השפיע על הרבה יותר אנשים. אגב, אני סתם חשבתי גם על זה, אני אומר, אוקיי, אם אתה רוכב עם טיובלס, אז יש לך אולי יותר סיכוי לשרוד את זה. כן. אגב, כשרחבתי שם, היה לי גם פאנצ'רים, כאילו, אבל זה הטיובלס סתם אותם. כן. סתם אותם. אז אני לא יודע למה הם היו, אבל סתם, אתה יודע, אני טועה, אתה יודע, חבר'ה עם טיובלס, האם יש מצב שהסטטיסטיקה...
אתה יודע מה דעתי,
אפשר, כן.
דעתי כדעתך רק טיובלס. יודע,
כן, כי אולי אתה יודע איכשהו כן יכול לשרוד, אם זה משהו קטן פגע לך בקטנה.
לא ראיתי פנימית כבר כמה שנים. אין לי פנימיות בבית. כאילו, אולי יש לי זה... טובולית או ספר כזאתי, אבל אין לי פנימיות באף.
אז יש לי כאלה לטקס כאלה קצת ספר, אבל כן, גם לרוב עם טיובלס, אבל טיובלס זה באמת למי שרוכב הרבה, ואתה נמצא כן בחוץ הרבה, ואז אתה יודע, אתה פחות צריך להחליף את ה... לחדש כל פעם את הנוזל. אבל כן, קיצר, תשמע, זה מבאס, מבאס לראות דברים כאלה, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, אנשים מתקוממים לתחרות הזאת, זה מחרבן לך את כל התחרות. אין, אתה יודע, שום פיצוי לא... לא יעזור בזה, בוא נגיד ככה, לא... בסה, ואני מקווה שהם, אתה יודע, או, לא יודע, ימצאו מי עשה את זה, אני לא יודע, לא חושב שימצאו, אבל אני יש לגש שזה הולך לקרות גם שנה הבאה לצורך העניין.
כן, תשמע, אני, אתה יודע, אם הייתי חושב להירשם לתחרות הזאת,
תבוא עם טיובלס.
אנחנו יודעים שיש לה הרבה יתרונות לתחרות הזאת, היא גם זעיר מאוד נחמדה, וזו תחרות לכאורה טובה. אני עשיתי שם את המהדורה הראשונה ב-2017. נכון. מאז המסלול גם השתנה כמה פעמים, אבל המים שם די מגילים, המים שחורים כאלה, אתה יודע, זה קצת כמו לשחות בנמל חיפה.
וקרירים גם, בדרך כלל קרירה
יחסית. נכון. בשנים האחרונות. אני דווקא שחיתי שם סבבה, שהתחרתי שם, אבל המים שם די לא משהו. וגם, יש שם קטע בתחילת הרכיבה, שרוכבים כזה בתוך העיר, שאם יש לך מזג אוויר קצת גשום וזה, זה קצת גם לא להיט כזה, יכול להיות טיפה חלק.
שגם פה צריך להגיד, אני חושב שהרבה מאוד זמן, אחוזים מהתחרות, היה פה גשם. לדעתי, היה שם מלא מלא גשם הפעם במהדורה הזאת. גם פעם שעברה היה גשם, הפעם שעברה זה רק מהריצה יחסית.
כן.
אבל פה היה מלא מלא גשם, אז באמת, בקטעים האלה, גם שאתה מסיים, אתה יודע, אתה נוסע שם די הרבה בעיר הזאת, וזה, תשמע, זה לא מקומות כאלה, הכביש שם לא להיט. יש מלא כבישים, באמת זה כזה סקצ'י מאוד. אז זה בסדר, זה בתוך התרסקויות.
ואז כן. נפתחה הרשמה לשנה הבאה, ומה קרה?
מלא.
סולד אאוט.
מלא סולד אאוט.
כן, בדיוק.
כן.
כי זו תחרות יחסית מהירה, ואנשים אוהבים תחרות מהירות, וכן. גילינו שם מקצוענית חדשה שלא הכרתי, היא סימה שלישית, וזה מישהי שאנחנו נדבר היום על כמה שמות של אנשים שצריך להתחיל לשים אליהם לב. יש מישהי בשם קטרין קריסטנסן, היא עשתה שם ביצוע מדהים באופניים ובריצה. למעשה, בייק פלוס רן, היא ניצחה את התחרות. אוקיי? היא שוחה פשוט לא מספיק טוב, אבל תזכור את השם הזה.
כן, בבת כמה היא? אתה יודע?
לא. אני חושב שהיא דנית, ומי שמאמן אותה זה, אני חושב, קריסטיאן אוגנאוד.
אהה, אוקיי.
כן?
אוקיי.
אולי זה הלוב סבת הבאה.
כן?
כן. קטרין קריסטנסן. שם שכנראה צריך להתחיל לשים אליו לב ולזכור. זהו, רצית להגיד משהו על המבורג?
לא על המבורג, אבל אני כן אולי אגיד כמה מילים על התחרויות בכלל עכשיו, על ה... אתה יודע, דיברנו בהתחלה על הגל חום הזה.
כן.
אז אנחנו רואים באמת שהגל חום הזה משפיע בעצם על כל התחרויות מסביב. זאת אומרת, ראינו שאיירון מן ניס
סוף
שבוע אחרון בוטל. אגב, אני חושב שזה בוטל, דווקא לא מכיוון איירון מן, זה העירייה שם, הם פחות גם אוהבים את כל המאורה שם. הם אלה שבעצם גם אמרו לביטול, וממש אמרו לאנשים, אמרת לי מדי, יום שישי אמרו להם, אני חשבתי אפילו...
יום שישי.
יום שישי, אמרו להם שתחרות
במושן. כולם כבר היו שם, תחשוב, יום שישי. היה שם אמרו להיות חטי ומלא, מעל 4,000 איש רשומים, הודיעו להם שאין תחרות.
לא, זה באמת...
תחשוב, אתה נוסע לשם, התאמנת, אתה נוסע עם כל המשפחה אולי, מלון, טיסות, זה...
והם כמובן מציעים לך אחרי זה תחרות חלופית, אבל כמו שאמרתי קודם, זה מדברים אלה ששום דבר לא יפצה על זה, ואין מה... אין לך מה לעשות עם זה. וגם פרנקפורט...
קיצור.
גם קיצור, האופניים, כמה זה היה? 125?
הזכייה הייתה 3.8 כרגיל, האופניים היה 125, והריצה הייתה 21.
21.
כן.
שזה גם, אתה יודע, כאחד שקרה לו משהו דומה באיירון מן, וואלה, זה מבאס. אתה בסופו של דבר, אתה מתאמן למרחקים מסוימים, ואתה כן, אתה יודע, מי שמתחרה עושה את זה צורה תחרותית, הוא כן רוצה לשפר את התוצאה, או רוצה למדוד את עצמו מול תוצאות קודמות. ושעושים לך משהו אחר לגמרי, אין לך שום, אתה יודע, זה לא בר השוואה, וזה... בוא, זה מבאס, כי בסוף התאמנת למשהו מסוים, זה לא מה שקיבלת. צריך להגיד שהגל חום הזה, גם אני וגם אתה היינו כבר בפרנקפורט, גם ב-2019 וגם ב-2015, נכון?
פעמיים בפרנקפורט בשנים האחרונות היה שרב, 2015 ו-2019, ובשניהם הייתי שם, על המסלול, לא כמתחרה.
זה, אז 2019 הייתי כמתחרה, והלכתי שם כמו גדול.
לא רק אתה.
כן, וואו, באמת היה גם איזה 40 מעלות מתחילת הרכיבה בערך, אני זוכר סוף הרכיבה, היה 38.5, אני זוכר הייתי בגרמין.
כן.
וכן, ואז הם לא ביטלו, אבל כל הזמן אתה שומע אמבולנסים. כל הזמן, כל ההריצה, יש לך אמבולנסים.
מי ניצח?
יאן פורדינו, לא?
כן, פורדינו ניצח.
וגם סבסטיאן קינלה היה שם, לא?
קינלה ולנגה אולי גם היו באותה שנה.
היה חתיכת שנה.
פורדינו ניצח, הוא עושה אימון אינטרוול, אם הוא רץ 2 קילומטר, עצר.
נכון.
שתה מים, שפך על עצמו מים והמשיך וניצח, כן.
אז תשמע, נכון, זה הערה, אבל בוא, אם זה עכשיו לזנק למשהו, לגיהנום כזה, או לא לזנק בכלל, או שיקרסו לך תחרות, תן לי לזנק כבר לגיהנום, בוא, כבר הגעתי עד לכאן, או שאתה מראש מחליט, אתה גם דיברנו על זה בהתחלה, אתה אמרת בעצמך, שאם אני יודע שלי חצי כזה, כאילו משהו שקיצור לקחת את המרחקים, יש מצב אני אחליט, לא להתחרות, לא לבזבז, אתה יודע, את האנרגיה שלי פה, ואני אלך לראות שקורה שבוע הבא.
נכון. אם אתה, אתה יודע, נגיד, האיירונמן ראשון שלך, והתאמנת ואתה חולם על זה וזה, אז יכול שאתה יודע, עדיף לא להתחרות וללכת לתחרות אחרת, אתה יודע, או לנסוע ישירות משם, או לחזור לארץ, או אתה יודע.
כאילו, אם יש לך את ההזדמנות לעשות את זה, דעתי זה האפשרות הכי טובה, כי תשמע, זה מבאס, אני לא יודע, בוא נגיד ככה, אני לא מאמין שמישהו יגיד לי משהו אחר.
אז עכשיו אני שואל אותך שאלה. הגלי חום האלה באירופה, זה משהו שמשנה לשנה אנחנו רואים יותר ויותר. ויש הרבה תחרויות שאו אתה פשוט מתחרה בחום נוראי, גם במקומות כמו קופנהגן, מקומות שלא היית חושב שזה מה שיהיה, או שמקצרים או שמבטלים. אולי כבר פחות נכון להמר על תחרות באירופה של איירונמן בקיץ, כאילו לישראלים?
שמע, קודם כל, בטוח שאתה צודק שכן, גם אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על זה, דיברנו על זה בהרבה פרקים גם לפני, זה כאילו אתה תמיד שם, אנחנו כאנשים רגילים, תמיד שם את כל הביצים בסל אחד, בתחרות הזאת, כן. ואתה יודע, זה הכל לא כלום. אז כן, שמע, בסופו של דבר אני חושב, כמו שאני חושב שאומר שבאירופה, הרי רוב המקומות גם אין מזגנים וזה, אז עכשיו שפתאום, עכשיו גם מתחילים, פתאום הבנתי להתקין מזגנים במקומות, יש משהו תרבותי או מסורת שהתחרות האלה שאנחנו מכירים, קוראים תמיד באותם תאריכים בערך.
כן.
אני חושב שצריך פה גם איזה שיפט של שינוי מחשבה, שפאק, בוא נקדים את התחרויות האלה, בוא נקדים אותם, אתה יודע, לעשות אותם קודם.
כן.
כי
אבל אז האירופאי יגיד לך, תשמע, אני לא יכול להתאמן, באמת.
לא בטוח.
באמת עדיין גשם ושלג וקר, עד
גם שם, גם שם, גם שם אני חושב שיש איזה שיפט כזה, כי תשמע, באמת המזג אוויר בשנים האחרונות, אנחנו רואים את זה משנה לשנה. תשמע, עזוב, זה אם אתה לא, איכשהו מקצוענים, אנחנו רואים שעדיין זה כאילו פחות משפיע עליהם. אתה יודע, כמו פורדינו בשנאי, עם 40 מעלות.
כן.
הוא עדיין עשה את זה כמו שהוא, אתה יודע.
אגב, כמעט הם מסיימים לפני החום, לפני שהחום כן. עולה. הם מסיימים בצהריים, כן.
כן. אז אני חושב שכולם בסוף יעדיפו שזה, אתה יודע, זה יהיה קודם. מעניין אם זה יקרה, כי באמת, שנה אחרי שנה, למרות ששוב פעם, כאילו, כרגע אנחנו רואים, היה איזה שלב מסוים אחרי הקורונה, שפתאום גם הייתה איזו ירידה, אני חושב, במספר הנרשמים. אבל עכשיו פתאום אתה רואה עלייה מאוד רצינית בכל התחרויות האלה ב-Ironman, גם אם עושים שינויים לטובה, אתה רואה שהם כולם מלאות. אז כל, אתה יודע, הכסף מגיע, אני לא רואה, אתה יודע, הסיבה שהם ישנו.
לגמרי.
אבל בוא נראה, אתה יודע, בשלב מסוים כזה שפתאום אתה צריך לתת החזרים, או לתת פתאום תחרויות אחרות, אתה יודע, אנשים האלה בסוף יצטרכו להתחרות במקום אחר,
כן.
אז זה גם בעיה. אז בוא נראה מה קורה עם זה.
טוב, בוא נדבר קצת על דברים מקצועיים, נחזור תכף לתחרויות. כמה מחקרים מעניינים שיצאו בתקופה האחרונה, וככה ליקטתי, קודם כל שוב מחקר שמראה שנעליים, לרוץ כל יום, או לרוץ כמה פעמים בשבוע עם נעליים רפידות קרבון, עם פלסות קרבון, מעלה את הסיכון לפציעות.
אוקיי? כן, זה מעניין, כן.
מחקר שהתפרסם בסלואו טוויץ', לקחו נעליים של אותה חברה ורצים ובדקו את זה. ואחד הדברים המעניינים שהם ראו, אנחנו יודעים את זה, שנעליים רפידות קרבון, עם פלטות קרבון, בדרך כלל גורמות לזה שאתה מעריך את הצעד. ואז זה בדרך כלל קצת מוריד את הקדנס. והם אומרים שהם חושבים שזאת אחת הסיבות שהשיעור הפציעות עלה.
מעניין.
כן. כי ביומכנית, כאילו, אנשים רצו בצעד גדול יותר, ארוך יותר, ו הקדנס שלהם ירד, ואולי זה היה איזה טריגר, איזה ככה לעלייה בשיעור הפציעות. בכל מקרה, שוב, כמו שאנחנו דיברנו בעבר, אני כן רץ בנעלי קרבון, באימונים מסוימים.
אגב, עכשיו יש גם הרבה, אמרנו, גם נעלי שטח קרבון.
כן, אבל זה סיפור אחר, כי בשטח זה קצת שונה. ובתחרויות. אבל אני לא רץ כל יום בנעלי קרבון, ובטח לא בנעלי תחרות, סופר קלות, סופר מינימליסטיות, קרבון.
כנל, ואני אגיד לך את האמת, כאילו, אני מקבל את מה שהם אומרים, אבל נראה לי הכי גיוני, שאתה יודע, שהפציעות הן מזה שבוא, שאתה רץ בנעל הזאת, אתה רוצה לרוץ מהר. אתה כן, אני כן רואה איך אתה כן לוחץ יותר, כן מנסה להוציא מעצמך יותר עם הנעל.
כן.
וזה מה שכאילו נשמע לי יותר הגיוני שיגרום לפציעה, אבל שמע, מעניין, עם אורך צעד, גם הגיוני מאוד.
כן, כן, כן. אז זה דבר אחד, אתה יודע, דיברנו על זה בעבר, וככה ראיתי את המחקר הזה ואמרתי, וואלה, זה שווה אזכור. עוד דבר מעניין, שככה ראיתי והפתיע אותי, וכבר שמעתי על זה בכמה פודקאסטים וכדומה, הנושא השינה בהטייה.
כתבת את הבולט הזה בנושאים, תסביר לי את העניין הזה, איך זה בדיוק מתבצע.
המיטה, המזרון שלך הוא עכשיו פלט, אוקיי?
כן.
הוא לא בירידה ולא בעלייה. מסתבר שיש מחקרים שמראים שאם אתה מטה טיפה את המיטה לצורך העניין, ושם אותה קצת בשיפוע, שהראש טיפה מעל הרגליים כאילו, והם מדברים על 6% שיפוע. זה משפר את היכולת האירובית, אוקיי? משפר את היכולת האירובית.
שמע, לא זה מרגע, קודם כל זה אומר שאתה צריך גם לישון על הגב.
תגיד לאולגה, שאין ברירה, תשים כמה ספרים מתחת לחלק הקדמי, לרגליים של המיטה בחלק הקדמי, ואם תשאל מה, למה אני מרגישה שאני בשיפוע פתאום, ותגיד לה, תשמעי, מה לעשות, אני, בפעם הבאה שאני מתחרה, אני חייב לנצח את ליאור, וחייב כל יתרון שאני יכול.
עכשיו שאתה אומר את זה, חושב ששמעתי את זה איפשהו, את הדבר הזה, לא יודע, נשמע לי מופרך, אבל אני לא יודע, אתה יודע, אם יש מחקרים שמראים, אני... זה לא משהו שאני פחות אעשה מהר מאוד.
כן.
נשמע לי מוזר, מוגזם קצת אולי, אבל זה קטע שאתה יודע, שהמרג'ינל גיינס, איפה מנסים למצוא כל פעם, אתה יודע, את השיפור הזה.
כן, כן.
עוד
כן.
ועוד.
לגמרי. אז אתה יודע, זה גם איזה מחקר ככה שהתפרסם לאחרונה, והיה מעניין בעיניי.
רגע, כתבת פה עוד משהו, כתבת פה גם סנפיר בקוב הים. בוא נדבר על זה. זה לא, זה לא AI? זה אמיתי?
זה אמיתי לגמרי. אתמול היה איירומן לפרנקפורט. טובי השחיינים, כולל שמות שאתה תופתע, שחו עם איזשהו משהו בקוב הים, שהוא גם משפר את ההידרודינמיות, אוקיי? כי במים זה הידרו, זה לא אווירודינמיות. וגם הם כנראה שמים איזה משהו שעוזר לשמור על הטמפרטורה של הראש, לקרר את הראש דווקא, עם המים חמים.
די, מעניין.
כן, איזשהו פד שעוזר לשמור על הטמפרטורה של הראש.
וזה חוקי.
חוקי, בינתיים.
בינתיים.
כן, עכשיו אתה יודע, אנחנו מכירים את ההבדל בין טריאטלון אופניים. וטריאטלון ממציא משהו חדש, כולם מבסוטים, כולם קונים, והכל טוב. באופניים ממציא משהו חדש אחרי 5 דקות.
פוסלים את זה.
אז באופניים פסלו לאחרונה משהו, כי חייבים לפסול משהו.
כן, אחד הדברים הזויים, מחשבוני רכיבה, גרמין אלף הגדולים, בעיקר גרמין אלף הגדולים, סדרת אלף ומשהו.
כל המחשבוני רכיבה הגדולים, מעכשיו אסורים לשימוש ב-UCI.
תשמע, זה כאילו, שנראה לי שמה שזה לא יפריע לרוכבים, שהם לא יתעסקו בזה יותר נע, כי זה תשומת לב כאילו של רוכב.
כן, לשיח את הדעת.
תקשיב, זה... אני לא יודע, זה כאילו פעם, זה סיפור, אז זה יותר מהסיפור הקודם. זה כל פעם, זה משהו אחר שאתה יודע, שהם בוחרים להיטפל אליו.
כן.
בוא, מה, כאילו, אין מה להתעסק, אני לא מבין, כאילו, זה ארגון כל כך גדול, זה מה שאתם מתעסקים, באמת, המחשבונים, זה מה ש... אני לא מבין, אני תוהה, לא יודע, יש פה משהו מאחורי זה, איזה מישהו שאתה יודע, מערבב מאחורי וגורם להחלטה כזאת, כי זה נשמע, אתה יודע, כל מי שאתה יודע, הסתכל לזה וראה את זה, אני לא רואה שום היגיון, כי בוא, מה... בלי קשר, אני חושב שאני באמת לא ראיתי הרבה רוכבי פרו שרוכבים עם המחשבונים הגדולים, גם לרוב, איכשהו אתה רואה שהוא רובם עם דווקא עם ה-800'ים וה-500'ים עם
יותר קטנים,
בגלל המשקל. כאילו, אז לא יודע, החלטה כל כך תמועה, ורגע, זה אומר שכאילו, זה לא רק עבור הפרו, נכון? זה כאילו גם אם עכשיו אני משתתף במרוץ כביש של ה-UCI, אני, כאילו, זה רק פרו, כאילו?
לא יודע, לא נראה לי שיחפו את זה למישהו שהוא לא פרו, אבל במרוץ של הפרו.
כאילו, פשוט שטויות, לפעמים אתה קורא דברים, אתה אומר, אוקיי, מישהו, לא ברור.
ואם כבר דיברנו לאופניים, הזכרנו אופניים, אז גם היה טור שוויץ לפני שבוע. עוד מרוץ שהוא סוג של מרוץ הכנה לטור דה פרנס, שמתחיל דעתי בסוף שבוע קרוב. פוגצ'ר השתתף. ונדרפול השתתף. מה שמעניין היה נגש. היה נגש. ונדרפול עשה זמן מאוד מהיר. ופוגצ'ר ניצח אותו, ו... 3/10 או משהו כזה. אוקיי? ונדרפול עשה נגש מטורף. גם הוא קיבל שיעור מה-UCI. לא יודע אם שמעת על זה. היה כל כך חם בטור שוויץ, שהוא ישב על ה-hot seat, מה שנקרא, שזה כאילו מי שמוביל את הנגש, עד שמישהו אחר עושה זמן יותר מהיר ממנו. והיה כל כך חם, אז הוא הוריד את החלק העליון של ה-skin suit, וישב כאילו...
ברצינות.
כן, כאילו בלי חולצה. וכך הוא ישב על הזה, וראו אותו בכל השידור ומצלמות וזה.
כאילו בחימום.
לא, לא בחימום, אחרי התחרות. אחרי התחרות. בנגש, מי שעשה את הזמן הכי מהיר.
אחרי זה שהוא ישב כאילו חיכה לשער שיגיעו, כאילו, והסתכל על המסך, אתה אומר.
כן, הוא ראית את החולצה, ונתנו לו כנס, כי הוא...
די.
כן, כי הוא ישב בלי חולצה, וזה לא ראוי, זה לא מכבד את התחרות, זה לא מכבד את האירוע, ולא. קיצר, היו סייאל...
חשוב מאוד, חשוב מאוד.
תסכים בשטויות כרגיל. אבל כן, היה, תשמע, הוא עשה שם ביצוע נגיע
שלו. כן, ראיתי, ראיתי, ראיתי אותו גם, יש את התגובה הזאת שלו, שרואה אותו, את פרק שם מסיים.
כן, זה יופי, כן. כאילו... תשמע, אתה אומר, וואלה, הבן אדם הזה פשוט טוב והכל, הוא פשוט רוכב מטורף.
כן, כאילו עשיתי כל מה שיכולתי, ועדיין זה לא היה מספיק, כזה.
כן, כן, אבל זה היה ככה יפה לראות את זה. עוד משהו שככה, לפני שנדבר עוד פעם קצת על תחרויות, היה רעיון מאוד מעניין של גוסטב אידן אצל ג'ק קלי בטריאתלון אואר, והוא קצת סיפר על האימונים שלו והכל. ואחד הדברים שהוא אמר, ככה שככה רשמתי ואמרתי, וואלה, זו אמירה מעניינת, הוא אומר, רוב האימונים שאני עושה הם אימונים אירובים, אימונים יחסית קלים. אבל הוא אומר, אימון קל, יש לזה הרבה טווח. הרי, אתה יודע, לא משנה אם זה שחייה או חיבה או ריצה, אתה יכול לעשות אימון קל, ממש קל, נגיד סתם לצורך העניין, נגיד למישהו כמוך לרוץ בקצב, נגיד 6, ואתה יכול לעשות אימון קל, שהוא קצת פחות קל ולרוץ בקצב 5. אתה עדיין ביחסית בשבילך, נגיד, זה אימון די קל, נגיד עם התנאים טובים והכל. והוא אמר שהוא לא מגדיר לעצמו וטים או קצב או משהו באימון שהוא קל. אם הוא מרגיש באותו יום טוב, אז הוא לוקח את זה לחלק העליון, כאילו לחלק היותר נגיד חזק או מהיר, לא משנה איך נקראתי לקרוא לזה. אם הוא מרגיש באותו יום קצת יותר עייף, אז הוא לוקח את זה יותר לחלק התחתון וזה, ואני חשבתי שזו אמירה מעניינת, כי תמיד יש את הדיון הזה, כמה קל צריך להיות אימון קל, האם, אתה יודע, האם צריך לרוץ ממש לאט, האם צריך לרכוב בוטים ממש נמוכים, כל הדיון הזה על הזון 2, אתה יודע, כאילו שאני טוען שיש, יש פה המון, אתה יודע, עניין של פרשנות של הדברים.
אז אני חייב להגיד לך שאני גם שמעתי את זה, והדבר שדווקא שחשבתי עליו, כמה זה באמת אמיתי מה שהוא מדבר. כאילו, הרבה פעמים הם אוהבים להרבב, אתה יודע, ולהגיד דברים שהם לא באמת כמו שהם. ושמע, אנחנו יודעים שהם מתאמנים ווליום, 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 מלא, אתה יודע, מלא שעות.
אני לא חושב שהם מתאמנים יותר שעות מאף אחד אחר, כיום.
כיום. שגם, אתה אומר שגם, כי גם הוא שם ציין דעתי שהוא אומר שגם בימים הקלים, הוא יכול לעשות ריצות של זון 3. אתה יודע, שזה כבר, אתה יודע, ציינת קצבים פה, זה קצת, אתה יודע, קצבים אפילו יותר גבוהים. אתה אומר, בוא, אתם מתאמנים כל כך הרבה שעות בשבוע, יש להם כל כך הרבה, אתה יודע, אימוני איכות. בנוסף, אתה גם ביום קל, אתה תחליט לעשות משהו כזה, נהיה לי, לא יודע, פעם ראשונה אני שומע משהו כזה, נשמע לי קצת מופרך, אני לא יודע, על פניו זה נשמע תמים וכאילו כנה.
כן.
אבל בשורה התחתונה, לא יודע, שמעת פעם משהו כזה, אני מוזר.
לא, אתה יודע, יש הרי את כל התיאוריות של הפולרייז טרנינג.
נכון, אבל זה לא זה, זה בדיוק
לא,
זה
אני
הכי...
אני טוען שאתה יודע, הם מתאמנים, הם לא מתאמנים פולרייז, הם
כן,
מתאמנים
זה כאילו,
פירמיד.
זהו, זה משהו אחר, משהו אמר אחר.
הם מתאמנים פירמיד, כן. כאילו, הרבה יותר בגישת הפירמיד, שהם כן מתאמנים בעצימות, נקרא לזה בינונית, לא מעט, אמנת, כן? זה לא כזה כותבי, זה לא כזה
כן,
דיכוטומי.
כן, כי עצם עוד שהוא אמר את זה, זה כאילו ההפך הגמור כמעט, אם אתה יודע, אם מתאמן כותבי, זה או להתאמן מאוד חזק או מאוד קל. אז פתאום לעשות את השילוב ביניהם באימון אחד, זה באמת מעניין. ואני לא יודע, זה, אתה יודע, ביוחד מקצוענים ש, אתה יודע, יש להם יותר זמן, ורוב היום, אתה יודע, הם מתאמנים 3 פעמים ביום, אז גם באימון הקל שלך ללחוץ יותר חזק, לא יודע, אני חושב שפשוט הם חבר'ה שמתאמנים ביחד, וגם הם עושים שכונה לפעמים. אתה יודע, שהם מתאמנים, אתה יודע, ועושים צחוקים, ומישהו, אתה יודע, שעניינים של אגו, מישהו פתאום לוחץ כאן, אתה רוצה לעמוד בקצב שלו, ואז יוצא דבר כזה.
כן.
אבל אם באמת זו הייתה המטרה של זה, אני, כאילו, אני שמעתי מה שהוא אמר, אני, לא יודע, קשה לי להתחבר לזה, אני, אבל יכול להיות, הכל יכול להיות איתם, מה אני אגיד לך?
כן. כן.
אבל זה באמת היה מעניין לשמוע, כי אנחנו לא רגילים, פעם ראשונה ש, אתה יודע, מישהו מספר בכזאת ספציפיות על משהו כזה שאחד מהם שהם עושים שככה הם מתאמנים.
כן.
מעניין.
לא, אבל אני דווקא מאוד מאמין בזה, אתה יודע, אני לפעמים אומר, אוקיי, היום אני ארוץ 15 קילומטר רגוע. אני כן מסתכל, אתה יודע, על דופק בעיקר, אבל גם רץ הרבה לפי תחושה. וקצב אני לא רץ, כי זה מאוד תלוי, אתה יודע, הקצב נורא תלוי בתנאים.
אבל אני שאלת לך ככה, אתה עכשיו סתם רץ 15 קילומטר רגוע, פתאום באמצע אתה תדפוק עכשיו קילומטר של קילומטר על קצב גבוה? או בעלייה, או אתה יודע, פתאום תעשה איזה לחיצה כזאת באמצע?
לא, זה לא.
זהו, נכון?
לא, מה שאני מכוון להגיד, שלפעמים ביום נתון אני אחזור הביתה, ואני מסתכל על קצב ממוצע, יצא לי X. יכול להיות ששלושה ימים אחרי זה אני אעשה עוד פעם 15 קילומטר רגוע, ויצא לי X פלוס 20 שניות לקילומטר. זאת אומרת, יותר לאט כאילו. למה? כן, כי יותר עייף, כי התנאים השתנו.
אני חושב שזה רגיל, דעתי זה סבבה, וזה ככה, זה הגיוני.
כן.
כאילו, מה שהוא אמר, זה לא הגיוני. לא יודע, הוא אומר שהוא פתאום, נכון, הוא אומר שהאימון יכול להיות זון 1, 2 או 3, נכון. שמע, זה בוא, זה, יש פה משרת רצינית של קצבים, כן?
כן.
היה לי באימון קל, גם, אתה יודע, אני חושב שאיכשהו יש איזה משהו כזה, לפחות עם השנים, אתה רגיל לשמוע את זה דווקא מחבר מקצוענים, שהאימון קל הוא קל, נכון? יש משהו כזה שבדרך כלל,
אני חושב שאתה יודע, עוד פעם, השאלה באמת איך אתה מגדיר קל, אתה מבין לפי תחושה, דופק, ואטים, ההגדרות האלה נורא מורכבות,
כן, בעיניים
קצת יותר מורכבות ממה שחושבים. ואני הרבה פעמים חושב שאתה יודע, גם כשאני מאמן אנשים, אני אומר, אני משאיר להם טיפה טווח לראות איך הם מרגישים באותו יום, אתה מבין? שלא יהיה, לא בערך, אתה יודע, אני לא רץ נגיד ריצות, בטח לא ריצות קלות, לפי קצבים. כי אם עכשיו, אתה יודע, סתם, אני אקום בבוקר, אני אלך לרוץ, ובאותו יום אני ארגיש קצת עייף, או קצת הרגליים כואבות, או זה. אז אתה יודע, אולי יצא לי קצב יותר איתי. אני לא רוצה להכריח את עצמי לרוץ בקצב נכון. X, כי ככה. אתה מבין את כמובן? אז זו דעתי בעניין הזה, שספורטאי צריך להיות לו טווח טיפה של משחק, כאילו, בהתאם לאיך שהוא מרגיש באותו יום. יכול להיות שבאותו יום יש לו רגליים...
אבל זהו, אז פה דווקא אני כן אתחבר למשהו אחר, שמה שאני כן מאוד מתחבר אליו, שבשביל לעשות את זה, צריך הרבה מאוד ניסיון, וגם הוא אמר שהוא כבר איזה 20 שנה עושה את זה, 20 שנה בספורט, מקצועני, וברור שבן אדם צריך להכיר את עצמו גם ברמה מסוימת, ולדעת בסוף מה הוא מסוגל לעשות, ומה לא מסוגל, מה הגוף שלו יכול לשאת, אז זה דעתי, אולי באמת, כמו שאמרת עכשיו, זה הדבר הכי קריטי פה, אתה יודע, להיות כן עם עצמך, כמו שאנחנו תמיד אומרים.
אז בואו ניקח את זה מכאן לאיירומן פרנקפורט, שהתקיים אתמול, אפרופו גוסטה בידן והנורווגים. זינקו, היה שדה יפה, מכובד. לא ברמה ששנה שעברה, כי בלומלפד לא היה, אבל עדיין היה שדה ממש יפה. כולל, אתה יודע, קריסטיאן הוגנאוד, וכולל ג'ימי רידל, וכולל וינסנט לואי, שעשה איירומן מאוד יפה השנה. ומגנוס דיטלב שמנסה לחזור אחרי שהיה לו הבעבועות וכל מיני כאלה. וזה מתחיל להישמע כמו גרמניה. כדורגל משחקים 90 דקות בסוף גרמניה מנצחת. תראה, את לא נוסעים, איירומן עושים 7 ומשהו שעות, אתמול קיצרו, אז היה פחות, אבל... ובסוף הנורווגים מנצחים, לא?
כן, כן. תשמע, הם כאילו, הרכבת הנורווגית חזרה למלוא עוצמתה ותפארתה. אני לא יודע איך להגיד את זה אחרת, אבל
קספר ניצח,
קספר ניצח, הגיע שני. כן, תשמע, גם שגוסטב הגיע שני, אתה יודע, דיברנו על זה כבר בפרקים הקודמים, אבל נראה באמת שהיא מעונה ככל שהיא מתקדמת. תשמע, הוא מתחרה פשוט חכם, לא יודע, אתה יודע, גם הוא אמר את זה.
הוא שואל, הוא מתחרה הכי חכם.
כמו שאומרים, באימונים הוא שלישי מביניהם תמיד, אחרי בלומנפלד וקספר, אבל תשמע, כשהוא בא לתחרות, הוא מוציא מעצמו משהו, משהו אחר גם. הוא מאוד מתחרה חכם, אנחנו ראינו את זה בהרבה תחרויות. הוא לא עושה דברים טיפשיים, שאתה אומר, אוקיי, בדרך כלל הוא עושה מהלכים, אתה יודע, שכן מקדמים אותו, ותשמע, זה שהוא סיים בפרנקפורט, מקום שני, תשמע, זה מטורף. אתה יודע, אחרי שנים פחות טובות שהיו לו, כזאת כן. חזרה, אתה יודע, זה מציב אותו במקום מאוד טוב, ואתה יודע, התחרות בסוף על התואר בהוואי. זה...
שמע, היה מעניין אתמול בפרנקפורט, כי הם שחו מאוד לאט. אומנם השחייה הייתה בלי חליפות, אבל שנה שעברה גם היה בלי חליפות דעתי, והם שחו הרבה יותר מהר. אתמול הם שחו לדעתי 49.
למה?
אני לא יודע, בגלל שהמים היו חמים, או שבגלל שכולם היו שמרנים, כאילו השחיינים הטובים לא רצו ללחוץ. בסוף הייתה דבוקה של 20 איש. למרות שג'ימי רידל שחה לדעתי על הגב רוב הזמן. אם הוא רוצה, הוא נותן גז ונשאר עם עוד שניים, שלושה אנשים. אבל כאילו היה נראה שהוא לא רוצה, שהוא רוצה ללכת הפעם עם הדבוקה ולהיות שמרני. יצאו מהמים, דבוקה ענקית, כאילו, והתחילו לרכוב. ואז היה שם עוד איזה בחור שגם לא הכרתי לפני זה, שעשה שם רכיבה, וואו, יוצא דופן. אתה יודע, גם בן אדם שכאילו אמרתי, מי זה הבן אדם הזה? מישהו בשם נייתן גרובר, שפשוט הוביל כל הרכיבה, ברח לכולם באיזשהו שלב, התפרק לו האירובר, והוא עדיין סיים ראשון את הרכיבה. כן. הוא יצא לריצה ראשון, ובריצה הם כמובן עקפו אותו.
כן.
אבל עוד שם שווה לשים אליו לב, נייתן גרובר. ואז הייתה להקה גדולה באופניים, שמתישהו קצת התפצלה, אבל עדיין הייתה להקה גדולה, והנורווגים היו שם, גם גוסטה וגם קספר שחו עם הדבוקה הראשונה, שזה חריג, במיוחד לגוסטה, ופשוט בריצה הם פשוט ברמה,
כן, ברמה אחרת.
גבוהה מאוד, וזהו, כאילו קספר פשוט תחן את כולם בריצה, ונגמר הסיפור.
שמע, גם יפה שאיך הוא חזר, כן, הוא גם היה לו פציעה, והוא... כן. דישדש, מה זה דישדש? עדיין על הפודיום עם כל הזמן, כן? כן. אבל תשמע, זה בהוואי, תשמע, הוא סוג של מתקף את האליפות העולם הקודמת שלו, שבאמת, אתה יודע, זה הגיע לו, שזה לא קרה בפוקס. אני חושב שהוא ממשיך, אתה יודע, לתת ביצועים, והוא מאוד עקבי, במיוחד בריצה, תשמע, מדהים, אתה יודע, וגם מתחרה מאוד חכם, וזה קטע באמת שיש להם את האחד את השני, אתה יודע, ש... יש להם את השלושה הזאת שכל הזמן מתקיימים ביחד, אתה כל הזמן מתאמן כאילו עם הכי חזקים בעולם,
כן.
אתה זה שמציב את הרף, אתה, כל הזמן אתה מתאמן מול החבר'ה שמציבים את הרף. זה מדהים, ואתה יודע, הם כאילו סוג של מביאים דעתי, מעלים אחד השני עוד ברמה.
ברור.
והשאר, באמת, אני לא יודע מה, לא יודע מה הם יכולים לעשות כדי לנצח את הרכבת הזאת.
סם לידלו יכול להיות פקטור בהוואי,
כן.
תמיד הוא יכול.
אבל גם אני חושב שבשביל להיות פקטור, צריך איכשהו להצטוות עם מישהו, אני חושב שצריך להיות איזה, לא יודע, כמו שבשנים קודמות, שהיה איזה תכנונים, סועים, אתה יודע, שמתחרים לעשות דברים ביחד, צריכה להיות פה איזה טקטיקה, כי היום בלי טקטיקה, דתי יהיה קשה מאוד לפרק אותם, כי כל אחד כן. שם גם כיחיד, הם מאוד חזקים.
כן, אבל סם לייד לא, נגיד, הוא יכול לשחות יותר מהר מהם, ולא נכון. לבד, עם עוד כמה חבר'ה.
ואז כאילו אם ברכיבה הוא מצליח, כי אני חושב שמשהו, אתה יודע, מה שקרה פעם קודמת, שהוא פשוט, הוביל כל הדרך, בהוואי.
הרק את עצמו באופניים.
הרק את עצמו, ואז אתה יודע, התפרק בסוף.
כן.
קודם כל, ברור שזה מה שהוא צריך לעשות, כאילו לפתוח כמה שיותר פער מהם, כן? וגם עכשיו זה מה שהוא צריך לעשות, אבל אני חושב שזה לא הדרך לעשות זה ככה. כן, צריך להיות פה איזו טקטיקה יותר חכמה, ובוא נראה, אתה יודע, בוא נראה כבר מה יהיה בהוואי.
כן, וגם מרטין ון ריל לדעתי הוא פקטור. נכון,
מרטין ון ריל הוא פקטור.
היום יש חמישה, נורווגים, מרטין ון ריל ולייד לא לדעתי הם הבכירים, כי אנחנו רואים שדיטלב לא פוגע.
יש גם שומברג כזה, שאלך תדע. אבל לא, תודה.
איך הוא יקום בבוקר?
איך הוא יקום בבוקר?
בוא נראה איך הוא יעשה את רוט.
ופטריק לנגה, אתה מספד איתה?
לא, זהו, די.
די? באמת?
אפילו שזה הוואי והכל. לא, די, זה כבר נראה לי... אני... כאילו אומרים לא להספיד אף פעם את לנגה, ולא להספיד אף פעם את לנגה והוואי, ולא להספיד אף פעם אלוף עולם לשעבר. אני חושב שהוא באופניים פשוט לא פוגע. גם בשחייה.
כן, הוא... אנחנו רואים, אתה יודע, גם עכשיו הזכרת פה מתחרה חדש, אתה יודע, שמביא רמה כוח גבוהה. אתה בכלל רואה, הרמה, אתה יודע, כל הזמן אני אומר את זה, כל הזמן אנחנו אומרים את זה, שהרמה כל הזמן עולה. אתה יודע, מאיפה באים החבר'ה האלה? אתה יודע, הם עדיין מתחרים עם אנשים ברמה עולמית, אתה יודע, פתאום בא לך אחד כזה משום מקום. וואו, אתה יודע, ולהמשיך במשך שנים, לעמוד עם החבר'ה האלה, תשמע, זה לא פשוט גם, אתה יודע, גם לנגה כזה, מנטלית גם אנחנו, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים גם.
היה אתמול בחור ישראלי שהתחרה בפרו, אוקיי? קוראים לו אייל ויינשטיין. בחור צעיר, אתה יודע, לא מכיר אותו טוב, אבל קצת דיברתי איתו באשקלון וזה, בחור על הכיפק, נחמד וזה. הוא סיים אתמול מקום 40,
לדעתי,
אוקיי? עכשיו עוד פעם, אתה יודע, זה האירומן הראשון שלו, זה לא היה האירומן, אבל לא משנה, כאילו פעם ראשונה שהוא עושה כזאת תחרות וזה, אתה יודע, ראוי להערכה וזה, אבל באמת, הרמה מאוד מאוד גבוהה, אתה מבין, כאילו, אתה יודע, זה כאילו, הם פשוט שוחים, רוכבים ורצים ברמה מאוד גבוהה, נגיד אלמוג אלעזר היום רץ ברמות האלה, אבל בשחייה ובאופניים הוא לא שם.
אני זוכר גם שהוא אמר עצמו, אתה יודע, שהרמה ברכיבה כל כך גבוהה, תשמע, זה לא...
בדיוק, אתה מבין, זה כאילו, עכשיו, יאללה, זה הוא, באמת, הוא ספורטאי מאוד חזק, נגיד, הוא התחרה בטריאתלון אשקלון, נראה לי הוא סיים איזה שעה לפניי, כאילו, לא שאני מדד, אבל כאילו, הוא לא פרייר, הוא חזק, אבל הרמה של הטובים בעולם היא מטורפת, אתה יודע, כמו בכל ספורט, אין מה לעשות. קשה להבין את זה עד שאתה לא מרגיש את זה ברגליים.
כן, שאתה, סתם, אני חושב שההשוואה הכי טובה זה, אתה יודע, ממש לעשות אותו מסלול, אותו מסלול ולראות כמה אתה מסיים אותו, וכמה מקצוען כזה סיים אותו, ושאתה עובר, תמיד השאלה היא, אוקיי, רגע, היינו באותו מקום בכלל?
כן, כן.
איך זה הגיוני, והיום מהירויות, שמע, באופניים, מהירויות היום שמגיעות כמעט לאיזה 50 כמה, שאתה לא איפה, שמע, זה מטורף.
לגמרי.
זה רק ממשיך.
אז בואו נסגור רק את, רק את העניין של התחרות בחול שהיו משמעותיות. היה איזה חצי באלסינור שהוא תחרות משמעותית, כי הוא בסבב של הפרו. מרטין ון ריל פשוט עשה שם תחרות מאוד מאוד יפה. וקייט מתיוס ניצחה בנשים, גם בפער לא גדול, אבל ניצחה. היה גם תחרות מעניינת בנשים. וגם שם גילינו רוכב שלא הכרנו. מסתבר שכל פעם יש איזה אירופאי, תמיד זה אירופאי, מאוד גרמני, או גרמני, או איזה, היה שם איזה מישהו בשם וולדימור, או משהו כזה, שגם נתן שם הופעה באופניים, ירד עם ורטין ון ריל לריצה, וגם רץ מאוד יפה, וסיים דעתי שני, הוא הפתיע גם בריצה, אבל באופניים, מרטין ון ריל אחרי זה אמר שהוא פשוט מפלץ את הבחור הזה, אז עוד שם, אתה יודע, שלושה שמות שהזכרנו היום בוודקאסט, שהייתי שם אליהם לב.
אז כן, אתה יודע, גם הזכרת את הישראלים, אתה יודע, הישראלים פרו עכשיו שמגיעים, אז אתה יודע, בסוף יש דבר, הם מתחילים גם מול החבר'ה האלה, כן?
כן.
ומדובר פה על הרמות הכי גבוהות, אז שמע, זה קשוח. במיוחד גם, שמגיעים לתחרויות כמו גדולות, כמו פרנקפורט, או מה שהיה בטקסס, שיש לך שדה, מתחילים כוח חזק, דעתי שם אתה חוטף את זה במלוא הכוח. אתה יודע, את כל הדבר הזה, ואתה מבין, זה שיעור רציני. גם מעניתי לראות מה הם החבר'ה הישראלים, ולאן זה, אתה יודע, לאן זה ילך, ואני מקווה מאוד שגם כאן נראה שהרמה עולה.
בהחלט, מסכים איתך לגמרי.
נראה לי, דיברנו על כל הנושאים, סיכרנו את כל התחרות בזמן שלא היינו, וזהו, כמו שאתם יודעים, אפשר למצוא אותנו או באתר שלנו, או באייטיונס, או בכל פלטפורמות הפודקאסט המובילות. אם יש לכם שאלות, תכתבו לנו בפרטי, ננסה לענות לכם כאן בהקדם. תודה, וביי.
ביי.